רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
מאזינות ומאזינים יקרים, השעה 5:00, חשוך ברחוב ובכביש, אך מואר מאוד באולפן 3 ברדיו סול. שוב יום רביעי ושוב בתוכנית זהות יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור הטכנאי שוקי הכל יכול. מטרת החלון שידוריי השבועיים ברדיו סול בימי רביעי בין 5-6 אחרי הצהריים היא לשכנע שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, המחוברת לתנ"ך עם סממני מסורת ודת, וכמובן, כמובן, עברית, דמוקרטית וממלכתית. חשובה לי מאוד דעתכם. צלצלו ל-03-677-3636 או כתבו לי לווטסאפ התחנה 05-38-07-1213, ואתם מיד בשידור ישיר איתי לשיחה משותפת לאוזני כולם. אמש חגגה מדינת ישראל 75 שנה להחלטת האום מספר 181 לחלוקת ארץ ישראל, הלא היא החלטת כפתת או 29 בנובמבר. החלטה בה התממש חלום בין 2000 שנה, הקמת בית מחדש ללאום היהודי במולדתו ההיסטורית בארץ ישראל. החלטת האום הינה החלטה ממוסד חילוני בינלאומי, אחרי ההבטחה אלוהית 2500 שנה קודם לכן להחלטה הזו. בכל מקרה, החלטת האום אינה מקור זכותנו להקמת המדינה, אלא הכרה בזכותו ההיסטורית והמוסרית של הלאום היהודי הקיימת בתנ"ך. אשר על כן, חשבנו בשידורי סול להקדיש את השעה הקרובה להחלטה המכוננת בעם היהודי, המהווה את הבסיס הלגיטימי הבינלאומי להכרזת המדינה חצי שנה לאחר מכן, בתאריך הידוע 14 למאי 48. במשפט קצר, אך חשוב מעין כמוה, ניתן לסכם כי החלטת האום מספר 181 בא ההחלטה זו הכיר העולם בזכות הלאום היהודי להקים בית או מדינה בארץ ישראל. הכרה שניתנה חצי שנה קודם להקמת המדינה, וסללה את הדרך לסיום המנדט הבריטי והקמתה של המדינה. המדינה קמה אך ורק על 68% משטחה של ארץ ישראל בתקופת הבריטים. תשמעו טוב, ההכרה היא ללא ירושלים המזרחית וללא הכותל המערבי. אני חוזר עוד פעם, ההכרה בהחלטה הזאת נתנו לעם היהודי 68% משטחה של ארץ ישראל בתקופת הבריטים, ללא ירושלים המזרחית וללא הכותל המערבי. אם אתם שואלים אותי, קשה מאוד לתפעל מדינה נורמלית בדרכים האלה. זה היו בעצם פרובינציות. חלק מהגליל העליון, חלק מהנגב, חלק מהשומרון, הכל משמש אחד גדול. אבל, ולמרות הקושי בהחלטה, בן גוריון ומנהיגי היישוב היהודי, קודם הקמת המדינה, ענו בחיוב להחלטת האום, בעוד הצד הערבי התנגד להחלטה. וכתוצאה מכך, מלחמת השחרור הלכה למעשה החלה למחרת ההחלטה. ההצעה נתקבלה ברוב של 33 קולות, ובראשם ארצות הברית. אך במיוחד יש לציין את התמיכה האדירה של הרודן סטלין, שהורה לשלוש מדינות מחבר העמים הסובייטי לתמוך בהקמת המדינה. ברית המועצות עצמה, אוקראינה הסובייטית שאז בזמנו הייתה סובייטית עדיין והיום היא עצמאית, ובלרוס הסובייטית כיום רוסיה לבנה. 13 מדינות הצביעו נגד הקמת המדינה, 10 מדינות נמנעו, ומדינה אחת נעדרה, זו תאילנד. מעניין בינינו למה אנחנו כל כך אוהבים את תאילנד, הרי היא נמנעה מההצבעה. עכשיו אנחנו, בכדי שנתחבר למוזיקה, אנחנו נשמע את ארצנו הקטנטונת של רמי קליינשטיין. כמה הוא צדק. היא מדינה אומנם קטנה, אבל יש בה את הכל. יש בה אהבה ויש בה נאמנות. והעיקר שאנחנו יושבים יחד במדינה אחת של הלאום היהודי.
ארצנו היפה מולדת פרי כותונת מולדת יחפה קבליני אל שירני קלה יפהפייה פתחי לי שערייך אבוא במעודיה בצל עצי החורש הרחק מאור חמה יחדיו נקה פה שורש אל לב האדמה אל מעיינות הזוהר אל בארות התום מולדת לילות שנותר בבגדינו את ריח הכפרים בפעמון ליבנו יקרו הדרים ישנה דממה רוגעת וקרן אור יפה ולאורה נפסק ברגל יחפה עוד ליבי מכה עם ליל ולוחש לו בלח את ליאת אחת את ליאת המובעת את ליאת המעט המעט שנותר את ליאת המעט, המעט שנותר.
וקודם שהצטרף אלינו לשידור מה מנצור, ראש מועצת אוספיה, נרנן את זיכרוננו הקצר על הזהות הדרוזית וברית האחים שנוצרה עם הזהות היהודית. יש הטוענים שתחילת הברית החברתית בין הדרוזים והיהודים עוד מתקופת יציאת מצרים. מאחר ויתרו, שהיה חותנו של משה רבינו, מקובל על הדרוזים כנביאם, ועל שמו נקרא גם חגם נבי שואב. המשכה של הברית החברתית בשנות ה-20 וה-30 של המאה שעברה מצטרפת לארגון השומר ששמר אז על החקלאים היהודים בארץ ישראל כנגד הפרעות הערבים. בסוגריים, אני מאחל לעצמנו שיקים גוף שישמור גם על חקלאינו כיום. לסגור סוגריים. בראש הארגון השומר עמד האדם הידוע אלכסנדר זייד שגר בטבעון ובנו גיורא ירקם יחסי שכנות טובים עם ערביי האזור ועם הדרוזים בדליית אל כרמל ועוספיה. תחשבו לרגע, הוא התחיל את לרקום יחסי שכנות טובים עם הדרוזים כבר בשנות ה-20 וה-30 של המאה שעברה. בתקופת המנדט הבריטי נקטו הדרוזים עמדה ניטרלית כלפי הסכסוך בין היהודים לערבים ולא השתתפו במאורעות של שנות ה-20 וה-30. העמדה הניטרלית של הדרוזים הביא את ראשי היישוב היהודי והעברי לפנות אליהם בהצעה לשכנות טובה ויחסים תקינים. גם לאחר החלטת האום על תוכנית החלוקה, הידועה כ-29 לנובמבר, העדיפו הדרוזים בארץ ישראל לנקוט עמדה ניטרלית במהותה כלפי שני הצדים במאבק. ב-23 בינואר 48, עוד קודם הכרזת המדינה, נערך הסכם בין הזהות הדרוזית לזהות היהודית, לפיו אין הדרוזים משתתפים או יוזמים התקפה על היהודים. אין היהודים מתקיפים את הדרוזים. הדרוזים מעוניינים לעזור ליהודים על ידי שמירת השקט באזורם. ובשנת 57 הוכרזו הדרוזים בישראל כעדה דתית מבחינה רשמית, דבר שלא זכו לו באף מדינה אחרת, ומאותה שנה הם משרתים בצהל שירות חובה. יש עוד ברית אחת, ברית דמים, בין הדרוזים ליהודים, איתו נדבר עם המרואיין הראשון שלנו, מר מנצור. מאזינות ומאזינים, הרשו לי לעלות לשידור את מר מנצור. נציג הזהות הדרוזית, ממש סלב דרוזי ישראלי עם עשייה ענקית. היה חבר במשלחת ישראל באום בין השנים 90-93 של המאה שעברה. מזכיר הוועדה הצבאית למסע ומתן עם הפלסטינאים. שגריר ישראל באפריקה בשנת 2001-2005 ושגריר במרכז אמריקה בין 2005-2013. וכיום עושה חיל כראש מועצת אוספיה. שלום לך יקירנו רב הפעלים מאמר צור.
שלום לך ולכל המאזינים.
ולפני שנתחיל בשאלות החלטת האום ועמדת הזהות היהודי הדרוזית עם היהודים, ספר לנו בבקשה מעט ובקצרה על פועלך הרחב. אני צריך להודות, אני ממש משתאה מפועלך עד, עד היום.
התקופה הכי מוצלחת שלי מבחינה דיפלומטית התחילה כחבר משלחת ישראל באום, כאשר הצטרפתי למשלחת, ובאותה תקופה היו הרבה הישגים כבירים. קודם כל, ביטול החלטה המשוואת הציונות לגזענות, שזה היה ב-1991.
יחד עם אביו של הנשיא הנוכחי?
לא, אביו של הנשיא הנוכחי, למעשה התקבלה החלטה ב-11 לנובמבר 1975.
נכון.
ב-1991 היא בוטלה.
אתה היית בביטולה, אתה היית בביטולה.
כן, אני הייתי שותף לביטול, וגם אני ריכזתי את כל הפעילות מול שגרירויות השונות שהיו חברות בארגון האום, ואני זוכר את המספר, 111 מדינות תמכו בביטול ההחלטה. ואחר כך התחיל מה שנקרא ירח הדבש עם האום, במיוחד לקראת הסכם אוסלו, ולפני כן התחלנו להשתלב בפעילות באום, ואני הייתי שותף מלא בכל הסוגיה הזו לשילוב מדינת ישראל בוועדות השונות, וגם זה היה בפני עצמו הישג די כביר.
מי היה אז השגריר?
מה? אני עבדתי עם שלושה שגרירים. בהתחלה היה יוחנן ביין, אחר כך יורם ארידור, והאחרון היה גד יעקב, זכרונו לברכה גד יעקב.
שלושתם מן הרמה הבינונית מבחינת שגרירים.
לא, לא. לא? אני חושב ששלושתם זה דיפלומטים מאוד מקצועיים שהובילו את המשלחת להישגים די גדולים. אל תשכח שהתפקיד שגריר באום זה אחד התפקידים הקשים ביותר, במיוחד בכל הסוגיה של מועצת הביטחון והמליאה והוועדות. זה תפקיד מאוד קשה, מאוד קשה, ואני חושב שהמשלחת בתקופה שיש הצרת כללית, הרי אנחנו מקבלים תגבור מהארץ לכל לייצוג בוועדות השונות, אז אני חושב שהיה הישגים כבירים, ואני יכול לציין בתקופה של גד יעקבי היה הישגים די גדולים, במיוחד אחרי קבלת הסכם אוסלו.
ואיך אתה כיום מתפקד אחרי שורה כזאת של תפקידים כראש מועצת אוספיה? אני צריך לומר את האמת.
אני החלטתי...
עוד דקה אחת, אני צריך לומר את האמת. אני עובר במועצה, בשטח של המועצה אחת לחודש, וכל פעם מתפעל מחדש ממה? מהאנשים הנחמדים שם. ואתה, אומנם לא הכרתי אותך, אבל אתה בטח אחד מהם.
אני רוצה שתבין, כפר אוסיה זה המקום, הכפר הכי יפה ביותר בארץ. אנחנו למעשה נמצאים בכיפה הגבוהה של הר הכרמל, ולא בכדי יורם טהר לב, המנוח, המשורר הלאומי, שר על הר הירוק ועל
המעיין. אנחנו נשמע לבקשתך את השיר בסוף, כן.
מה?
אנחנו נשמע לבקשתך את השיר.
אז הכפר למעשה שולט על ארבעת הכיוונים של המדינה. אנחנו רואים את הר החרמון בצפון, אנחנו רואים את עמק זבולון בישראל בצד המזרחי, את הדרומי, את הערובות של חדרה, ואנחנו רואים את הים התיכון בצד המערבי. אנחנו המקום הכי יפה בארץ. עכשיו, הכפר הזה יש בו היסטוריה עתיקת יומין. למעשה הקשר היהודי-דרוזי התחיל ב-1936 בעקבות המאורעות והפרעות של הפלסטינאים נגד היישוב היהודי הצעיר וגם נגד המיעוט הדרוזי.
אז תספר לנו רק רגע, איך אתה הכרת את גיורא זייד?
אני מכיר אותו שאני, הוא היה חבר של סבא שלי. סבא שלי למעשה היה מוכתר...
בחייך.
מה, היה מוכתר של כפר אוסיה. אבל הקוריוז הכי חשוב, לפני קום המדינה ב-1948, אם אתה זוכר, או אתה קראת...
קראתי יותר.
בשביל לסכל את העלייה הבלתי לגלית מאירופה דרך האטלית, הם יקמו את המקם בסטל המארס.
נכון, נכון.
והפלמח יזם פיצוץ המקם הזה. עכשיו, אותו מי שפוצץ אותו זה הדוד של כוכבי, הרמטכ"ל, שאחרי שהוא פיצץ את המקום, בא התחבא אצל סבא שלי. אצל סבא שלי עד שיעבור זעם. אז וגם אז, אז, כך,
אז, בו, אז הדוד של כוכבי התחבא בבית של סבכה.
בטח, אחרי...
מה היחסים ביניכם כרגע? מה? מה היחסים בינך לבין כוכבי, הוא מכיר בזה?
אני אין לי שום קשר לתקופה הצבאית של כוכבי, אבל אני יודע מהדוד שלי, יש ספר שכתוב עליו ומספר על הקשר בין המוכתר של אוסיה לדוד של כוכבי אחרי שפוצץ את המטען. הוא הגיע לאוסיה והתחבא במשך כמה ימים, ואחר כך הבריח אותו לאזור יגור. זה אירוע מאוד משמח, גם סבא שלי קיבל עוד עלה בעקבות המבצע הזה ועוד מבצעים אחרים.
כמה אותות עלה קיבלו תושבי אוספיה?
עשרות קיבלו, למשל...
מה זה עשרות? 40, 50?
חמי ב-1936-37 התנדב לארגון ההגנה והיה שותף להספקת מזון והספקת תחמושת ונשק ליישובים היהודים. האוסיה הייתה תחנת המעבר לכל העולים הבלתי לגליים שהגיעו לעתלית והגיעו לאזור של אוסיה, ולאחר מכן ירדו לכיוון עתלית ולעמק זבולון וישראל לכיוון ההתיישבות. האוסיה נחשבת למקום שקלט הרבה עולים יהודים, ובנוסף לזה אוסיה נחשבת למקום שהמנהיגות היהודית התחבאה כאשר המנדט הבריטי רדף אחריהם, במיוחד הסוגיית שבת השחורה. למשל,
שבת השחורה ידועה, כן.
הבחור שהתחבא באוסיה.
מה אתה אומר?
בטח, התחבא באוסיה וניצל מגירוש לאתיופיה, כמו שאחרים, כמו שמיר.
לחבש, ברור, ברור, ברור.
כן, אז הבחור שהתחבא באוסיה, וב-48 למעשה התחיל השירות הצבאי הוולונטרי, ההתנדבותי לצהל, ובני העדה הדרוזית השתתפו בשחרור הגליל. 11 לוחמים הראשונים שנהרגו טרם מקום המדינה, זה היו אנשים מתשבי האוסיה וגם מהגליל.
אז נמתין
לכן, הבית הקברות הצבאי המרכזי של העדה הדרוזית נמצא באוספיה.
נמתין.
שבו תמונים מאות של לוחמים דרוזים שהקריבו את עצמם למען המדינה.
מר מנצור, רק שנייה אחת. אנחנו עוד מעט נגיע יחד איתך לברית הדמים. אני עוד כרגע בברית החברתית, המדינית, של הדרוזים עם הזהות היהודית. מה אתה יכול לספר לנו עוד, איך הקשר שלך עם אזור הסביבה? איך בניתם יחד את החברות הזאת עוד קודם תקומת המדינה?
אני אגיד לך, עצם העניין שהדרוזים הם מיעוט, והיהודים היו בשנות ה-30 גם מיעוט, וששני המיעוטים נלחמים ונאבקים על הישרדות, יש את המשותף, ולכן הדרוזים בחרו להצטרף או להיות בצד של המיעוט היהודי, בלי לחשוב. אפילו ב-1936 אף אחד לא תיאר שב-48 תקום מדינה יהודית. הרי אחרי מלחמת העולם השנייה, שנהרגו 6 מיליון על ידי הצורר הנאצי, אף אחד לא תיאר לעצמו ב-48 תקום. למרות כל זה,
לא שמעתם
על הצד של היהודים, ולאחר מכן להצטרף לארגון, לצהל, ולהשתתף בקרבות. לכן עצם העניין שהמיעוט היהודי או היהודים כיבדו את הדת הדרוזית, נתנו להם את החופש הפולחן, ובאותה תקופה של 1936 הדרוזים נרדפו על ידי הפלסטינאים, במיוחד אלה שבאו מהאזור של ג'נין, שחטפו ואנסו והרגו הרבה מנהיגות דרוזית ואף שילמו הרבה כופר. לכן הדרוזים רצו להוכיח לפלסטינאים שיש להם אלטרנטיבה אחרת, והנה עובדה, עצם העניין, האלטרנטיבה הזאת צלחה, למרות שיש לפעמים חילוקי דעות, כמו חוק הלאום, חוק קמינץ, כל הדברים האלה, הם מאחרים את האווירה הטובה שהייתה בין הדרוזים והיהודים עוד לפני קום המדינה ואחרי קום המדינה.
יש לי שאלה אליך. מה היחסים שלך, מה יחסי החברות בינך לבין, בינכם לבין דלית אל כרמל? ולמה המקום, לא, יש לי שאלה שאני חייב לשאול אותך, אני כל פעם שואל את עצמי מחדש. המקומות האלה הם שני מקומות כל כך יפים, מדוע הם לא מאוחדים?
היינו מאוחדים, אבל מה לעשות, הדרוזים או תושבי דלית אל כרמל, רובם הגיעו מסוריה. רוב הדרוזים שגרים בעוסייה הגיעו מלבנון, אז יש, כל אחד רוצה לשמור על המסורת, על השפה. תאר לעצמך, הסלנג או המבטא של עוסייה הוא שונה מדלית אל כרמל. תאר לעצמך, זה מרחק כמה קילומטר, וגם יש מילים שהן שונות.
מה, זה ניב אחר? זה ניב אחר?
כן.
אתה הזכרת כרגע את הסורים. ואני רוצה רגע לשאול אותך אם מוכר לך הסיפור הבא. גיורא זייד, שהיה בנו של אלכסנדר זייד מראשי השומר, הוא מגיע לדיין באמצע הקרבות של באמצע הקרבות ברמת יוחנן, ששם השתתף גדוד דרוזי סורי שנלחם נגד ברמת יוחנן נגד היהודים.
בטח, אני מכיר את הסיפור הזה.
הבן האח של משה דיין, זוריק דיין, נהרג במקום.
אביו של עוזי.
נכון. הולך גיורא זייד למשה דיין יום לאחר נפילת אחיו, ואומר לו, הוא אומר לו את הדבר הבא, הוא אומר, תמנה אותי כשליח ואני אשב יחד עם הגדוד הסורי הדרוזי לנסות לשנות להם את הנאמנות. אומר דיין לגיורא, עשה את זה אבל אני בספק. הוא חוזר חזרה אחרי 24 שעות ואומר, יש עם מי לדבר, אני מבקש ממך משה דיין, אתה פרסונה, בוא נשב יחד איתם ונדבר עם הגדוד הסורי שירדו מהנאמנות שלהם לסורים ויעברו לנאמנות ליהודים. תחת עץ האלה בקיבוץ אושה בלילה מתקיים המפגש הזה, ואחרי שעות של דיבור הגדוד הסורי משנה נאמנות ועובר מנאמנות לסורים לנאמנות לערבים. מה אתה יודע מזה?
אני רוצה לתקן אותך. העובדות הם, מה שאמרת, הם נכונות. הגדוד הדרוזי בפיקודו של שיהאב משתכנעים שלא כדאי להם ללחם נגד היהודים, ואז המפקדי הגדוד והלוחמים מחליטים לחזור לסוריה. ואז הם, ברגע שהם חוזרים לסוריה, אז מסומנים שברחו מהקרב, ואז הם, כל אחד בזמנו החופשי בורח וחוזר לארץ, ואז הוא מתגייס לצהל על בסיס התנדבותי, ואז מוקם את היחידה שנקראת יחידת 300.
נכון, אלא מה? היה פה מה שקוראים באנגלית תתפוטט. הייתה פה עסקה, פה הייתה ברית דמים. משה דיין בא ואמר להם, תשנו את הנאמנות שלכם מהנאמנות לסורים לעבר הנאמנות ליהודים, ואנחנו בתמורה מבטיחים לכם לשמור על הדרוזים באזור הכרמל מכל משמר או מכל בעיות שיבואו מערבים. פה באה, זאת הנקודה של ברית הדמים. הבריתות הקודמות היו בריתות חברתיות, מדיניות, סוציאליות. ברית הדמים, להדעתי, להבנתי, ואני רוצה לשמוע את דעתך, הייתה בעצם נוצרה באותו מעמד שבו משה דיין הצליח לשכנע את הגדוד הסורי לשנות את הנאמנות שלו מהנאמנות לסורים לנאמנות ליהודים, ובתמורה היהודים הבטיחו נאמנות לדרוזים בהגנתם בפני הפרעות מהערבים. מה אתה יודע?
אני מכיר את הסיפור הזה במיוחד מאחר וסבא שלי שהיה מוכתר של עוסייה, הם נפגשו עם אבא חושי ובן גוריון, ואז סיכמו ששני היישובים הדרוזים, עוסייה ודליה, מה שנקרא, יאפשרו מעבר כוחות צהל מהכרמל לכיוון עמק זבולון, למשמר השרון, לכל המקום, למשמר העמק, לכל המקומות האלה. אני מכיר את הסיפור הזה, מאחר והדרוזים סבלו קשות מהפורעים הערבים שהגיעו מהאזור של ג'נין וכל האזור של וההתיישבות הערבית שהייתה מסביב לעוסייה ודליה. הרי טירת הכרמל היה רוב ערבי, והאזור של מזינת, באזור של אליקים, גם היו שם אוכלוסייה ערבית. לכן עצם העניין שהיהודים הבטיחו הגנה לדרוזים מהפורעים הערבים אפשר גם להמשך ההתנדבות והמשך האפשרות להגן על עצמם, וגם סיפקו להם את התחמושת ונשק ואוכל כדי שיוכלו לשרוד, כי באותה תקופה ב-48 היה מחסור באוכל ומחסור בתחמושת,
נכון,
והם סיפקו להם.
נכון,
ההגנה
נכון.
סיפקה את מה שהיא צריכה. אני חושב התפנית הרצינית ביותר של מעבר הגדוד או חזרתו של הגדוד לסוריה ולבנון זה מפנה אדיר שלמעשה יצר את המשך השותפות בין הדרוזים ליהודים, אבל השותפות הזו החלה עוד בשנות ה-30,
נכון.
לפני קום המדינה וערב מלחמת העולם השנייה.
נכון.
דהיינו, שהדרוזים החליטו להיות בצד היהודי, לא היה מה שנקרא רווח מיידי, אלא הדרוזים האמינו שהצד היהודי יותר אמין מהצד הערבי, כי מהצד הערבי הם סבלו קשות.
אתה רוצה לומר שהסורים, הדרוזים הסורים יושבים בדליית אל כרמל, והדרוזים הלבנונים אצלך באוספיה? זה החלוקה?
נכון.
אני רוצה לומר לך, אם תלך ברחובות המדינה, מתי מעט היו מאבחינים את ההבדל.
כי אתה לא מכיר את השפה הערבית, למשל, לחם, המילה מלחם, אצל דלית אל כרמל אומרים קליט, ועוסייה אומרים חובז, אז הנה השונה אמיר, או יש כל מיני מילים, אתה לא מתאר, אבל אתה צריך להבין את השפה בערבית.
אני צריך לומר לך את האמת, שוקי התוכנאי שומע אותנו, והוא מנדנד בראשו ואומר, הוא צודק, הוא צודק.
טוב,
אבל אנחנו...
יש אנשים שמסכימים למה שאני אומר, זה טוב מאוד.
כן, אני גם כן מסכים, אבל הוא הסכים עם הבנה, ואני לדאבוני כרב הוא הסכמתי ללא הבנה. אבל אני צריך לומר לך, שבאים למסעדה אצלכם, אין הבדל רב בטעם הנהדר, המתקתק של האוכל שלכם, הן באוספיה והן בדליית אל כרמל, זו חוויה כל פעם מחדש לבוא לאזור שלכם, שגם נקרא בעצם שוויצריה קטנה, נכון?
שוויצריה קטנה זה מה שנקרא השיפולים, הצד המערבי של מול האוניברסיטה, אבל אתה צריך להבין, הרי בתקופות שונות, עוד ב-67, ב-73, ב-82, ב-2006 ו-2005, כל פעם שהיו מלחמות או קרבות, העדה הדרוזית הוכיחה את הנאמנות המוחלטת. הרי ב-2006, לצערי הרב, האוכלוסייה הערבית התחילה להפגין נגד כוחות צהל ונגד המבצע הממשלתי. הנאמנות הדרוזית היא נאמנות מוחלטת.
נכון,
שאין
נכון,
בה
נכון,
מה שנקרא נכון, ספיקות.
נכון, נכון.
ואני חושב שהעם היהודי מוכיר ומעריך את העמדה הדרוזית. ועדות לכך, ב-2018 שחוקק חוק הלאום, שהוא חוק מאוד בעייתי, שיצר לנו תדמית מאוד בעייתית, וגם שמה אותנו
בלעד. קשה לי אפילו, לשמוע את זה.
העם ישראל התייצב בהמוניו, נכון. בהפגנה הרבתית שהתקיימה, נכון. בכיכר רבין, ואני חושב זה עדות נאמנה, איך העם ישראל מתייחס לעדה הדרוזית, בשונה מהממשלות שהם מחפשים את הכוח האלקטורלי. ואני חושב יפה שעה קודם שממשלת ישראל הנוכחית תשנה את החוק הלאום.
אני מאוד מקווה. הלאום, אני מאוד מקווה. אני מאוד מקווה.
אני מאוד מקווה. ודבר שני, יש את החוק קמנץ, למשל, מטיל כנסות ומטיל עיקולים וצווי הריסה על בתים שהוקמו על אדמות פרטיות. למה הוקמו? כי אין תכנון עתידי. המדינה והרשויות התכנונות לא מאפשרות תכנון. לכן, לאן החייל הדרוזי המשוחרר ילך לבנות? אז יש לי עשרות בתים שהם לא, ללא היתר, ויש לי מאות או אלפים של בתים שלא מחוברים לחשמל.
קשה לי אפילו...
לא אכפת לה מזה.
מר מנצור, ראש מועצת אוספיה, קשה לי לא רק לא להסכים עם מה שקורה, אלא קשה לי אפילו לשמוע. זה דבר שחייב להשתנות. אם לא נשנה את זה עם אחינו הדרוזים, אז אני פשוט לא מבין מה קורה. אבל יקרינו,
אני הופעתי ביום ראשון באירוע של קצינים בכירים וראשי מועצות לסוגיית המשילות. אני שאלתי את השאלה את הנוכחים, מה אתם רוצים מהעדה הדרוזית? העדה שכל פעם או פעם משייכים אותה לערבים, פעם משייכים אותה למדינת ישראל. תגידו מה מקומה של העדה הדרוזית ומה עתידה במדינת ישראל.
זו שאלה שלא במקומה.
זה יישאר ככה להישאר על הגדר כל הזמן.
מר מנצור, זה לא שאלה במקומה. זה כמו שתשאל אותי האם אני שייך לזהות היהודית או לזהות הערבית. אתם חלק מאיתנו, כך אני מבין את זה.
אבל הממשלות... הממשלות שקמות כל תקופה קצרה או ארוכה לא מכירה מה שאתה אומר. הם מסתכלים עלינו לפי הכוח האלקטורלי ולא מאפשרים לנו להתבטא, להיות חלק ממדינת ישראל באופן מלא. זה מה שמפריע.
זה קשה לשמוע. אני יודע שזה נכון.
אני אומר לך, אני כדיפלומט, אני הופעתי באוניברסיטאות, הופעתי בקהילות יהודיות, קהילות נוצריות, באבנגליסטים בכל העולם.
איזה יופי.
וכשאני, שואלים אותי על חוק הלאום, אני מתבייש.
נכון.
אני לא יכול לייצג את המדינה, לא יכול לייצג את המדינה, להגיד אני אזרח סוג ב', זה לא יכול להיות.
מר מנצור, בפעם הבאה שישאלו אותך, תגיד גם ששלוש רבעי המדינה מתביישת בזה. מתביישת.
אבל המדינה... לצערי הרב, השלטון, הממשלה הנוכחית, ואני מקווה שראש הממשלה המיועד, שצריך להקים את הממשלה, היה איתו הסכמה שהוא הולך לשנות חלק מהסעיפים של חוק הלאום. אני מקווה שיעמוד בדיברתו.
אני גם כן.
בלתי אפשרי להשאיר עדה גדר. אני רוצה לדעת מה מקומי במדינת ישראל. האם אני נשאר בצד של המדינה, או שאני אומר לי... עזוב, אנחנו לא רוצים אתכם בצבא, אנחנו לא מאמינים לכם, תעשו מה שאתם רוצים, וכל אחד ילך בדרכו.
מר מנצור, אם אנחנו נעשה רפרנדום, דהיינו משאל עם,
כן.
איך אנחנו חושבים העתיד בין היהודים לדרוזים, אתה מקבל רוב מוחלט שזו יחידה אחת עם שני ראשים, אבל זה לב אחד וזה גוף אחד והוא פועל אחד.
אני מאמין במה שאתה אומר ב-100%, כי אני אומר לך, עם ישראל עם העם היהוד, עם ישראל עם העדה הדרוזית, בנשמתו, בליבו.
ברור, משה ויתרו.
יש פוליטיקאים שאני, לצערי הרב, לא מאמין להם. הפוליטיקאים, הם מחפשים את האינטרס הפוליטי שלהם, ולא מחפש את האינטרס של המדינה. האינטרס של המדינה שהמיעוט הדרוזי יסגשג ויפרח ויתנו לו את כל התמיכה, כדי שלעודד אותו ולעודד את הגיל הצעיר, הדור הצעיר, להיות נאמן באופן מוחלט, כדי שילך להתגייר.
אני תפילה איתך בכל מה שאתה אומר. יקרנו מר מנצור, ריתקת אותנו, אך אנחנו נאלצים להיפרד ממצוות השעון. אך לא קודם שודה לך, למשפחתך ולעדה הדרוזית, על הנאמנות והכנות אותם אנחנו מיישמים בחיינו משותפים. לבקשתך.
שמחתי מאוד להיות אורח שלכם, ואני מקווה שנשמע מכם הרבה דברים טובים ועמדות מאוד אובייקטיביות למען העדה.
לבקשתך, מר מנצור, אנחנו נשמיע את ההר הירוק של יורם תהרלב, ושרה רוחמה רז. מר מנצור, חיבוק גדול מאיתנו, מאולפן, מרדיו סול, ובעיקר משוקי.
תודה, תודה, תודה.
חיבוק משוקי, גדול.
תודה רבה.
ביי ביי.
פקחתי את עיניי, היה אז חודש חד, ראיתי מעליי ציפור קטנה אחת, ותכלת השמיים וענן יחיד, וראיתי את ההר הירוק תמיד, במשחק הילדות, קלי השיכרון, רדפתי פרפרים, החלקתי במדרון, חיפשתי לי מסתור ללב תמיד, אז ברחתי אל ההר הירוק תמיד. ההר הירוק כל ימות השנה, אני עוד חולם ושואל לנשום רוחתך כבראשונה, לשכב בצלחה קרמל.
מאזינות ומאזינים, הרשו לי ללעלות לשידור נציג הזהות היהודית בסיפור, הרב מאיר עזרי, ראש מרכזי דניאל ליהדות מתקדמת בתל אביב יפו, לשעבר מנכ"ל התנועה הרפורמית בישראל. הרב עזרי, אתה איתנו?
שלום, שלום בנה.
שלום לך, הרב עזרי. אתה במקרה הקשבת לשיחה עם מר מנצור, ראש מועצת הוספיה?
לא יצא לי, אבל אני בטוח שזאת שיחה מעניינת.
תשמע, הוא השאיר אותי ואותנו פה באולפן עם פה פעור. הוא מראה מה זה נאמנות אבסולוטית לזהות היהודית, ולצערי הרב, אנחנו הזהות היהודית לא נותנים להם את אותה נאמנות. ואני רוצה לומר לך את האמת.
בלי לשמוע את השיחה, טענה מוצדקת. במדינת היהודים לא פעם בגדנו, לא פעם באחינו, בשותפינו. זה לא רק העדה הדרוזית, זה גם אותם לוחמים אשר שנים הגנו עלינו בחירוף נפש בלבנון, בדרום לבנון, צבא דרום לבנון, והרשימה ארוכה. כן,
אתה העלית פה את צבא
דרום. אנחנו לא צדיקים כפי שהמסורת היהודית מלמדת אותנו היינו צריכים להיות, לא תמיד אנחנו כאלה.
שהזכרת את צבא לבנון, את רב סרן לחד, איך קראו לו?
מייג'ור אנטון לחד.
צמאמורת עוברת בגופי. צמאמורת עוברת בגופי. אני זוכר את המקום על בשרי ומה שקרה להם לאחר מכן. לאחר מכן היה גנרל אנטואן הצרפתי, שהוא ברח בכלל חזרה לצרפת. נחזור רגע לענייננו. ספר לנו בקצרה על עצמך ועל התנועה ליהדות מתקדמת. זכור שזמננו לפי בקשתך לא ארוך במיוחד.
כן, אז קודם כל, מאיר עזרי, זה אני. גדלתי בארץ למשפחה מעורבת, זאת אומרת ספרדי, אשכנזי, אבא מבית ספרדי מאוד שורשי כאן במרחב הישראלי, הפלסטיני, עוד לפני להיות מדינת ישראל, דורות רבים, עוד הרבה לפני להיות הציונות, זמרים, שפרעם, תל אביב.
אתה נפגשת עם דרוזים בילדותך?
המון, אני גדלתי בחיפה, מרבית החיפאים ביקרו לא מעט באותם ימים, באוספיה, בדליית אל קרמל, אנחנו ממש בחברות, בידידות, לאבי היו לא מעט אנשים מן העדה הדרוזית בידידות איתו, והיינו בבתים. ממש לא.
אתם החלפתם חברויות? אתה ודרוזים או בתים? ביקרתם בבתים?
כן, ממש, כן. אני גדלתי גם בבית ספר לאובק בחיפה, שהוא בית ספר ששייך לתנועה הרפורמית, ובית הספר הזה, אחד מן התוכניות היפות שלו, זה לקלוט את מיטב החברה הדרוזית, הצעירה, ולצידי בכיתה למדו ילדים דרוזים. בבית הספר בחיפה, אני חושב שעד היום לאובק לומדים תלמידים דרוזים, שיתוף פעולה, ממש כך, כן.
ובתנועות הנוער, ובתנועת הנוער, או בתנועות הנוער בחיפה יש...
אני מתאר לעצמי שכן, אבל אני, כשהתחלתי ללכת לתנועת נוער, הלכתי לתנועת הנוער רפורמית, כיוון זאת תנועת נוער יהודית דתית, לא אורתודוקסית, אבל דתית.
לא בני עקיבא כמוני.
לא, 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 ממש מהסוג האחר.
אתה אומר לא, 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 כאילו שזה מוקצה מחמת מיאוס.
לא, לא, כל אחד בדרכו ודרכה, אנחנו פלורליסטים.
כן, אני מכיר אותך טוב.
אני גדלתי בחיפה, ובגיל מאוד צעיר, 27 כבר במהלך לימודי לרבנות רפורמית, כבר נבחרתי להיות מנכ"ל התנועה הרפורמית, הייתי המנכ"ל הצעיר של התנועה הרפורמית, ביסרתי במידה מסוימת.
אתה ביקרת בהיברו יוניון קולג'?
כן, למדתי בהיברו.
אבל זה בירושלים, זה לא בחיפה.
שם למדתי, תואר ראשון בחיפה, מדע המדינה והיסטוריה יהודית, תואר שני בירושלים, 5 שנים בהיברו יוניון קולג', השתלמתי בברקלי, בסן פרנסיסקו, באוניברסיטה, ומ-1991 אני מנהל את בית דניאל, שזה בית הכנסת המרכזי של התנועה הרפורמית בתל אביב. יש לנו למעלה מ-240 בר מצוות בשנה, מאות חתונות שאני עורך, הרצאות, פעילויות תרבות, בית הספר הגדול ביותר בארץ הלא אורתודוקסי לגיור. וחשוב להדגיש שהגיור הרפורמי כרגע, אולי עד הסערה הראשונה שתביא לנו הממשלה החדשה, מתקבל ונרשם במשרד הפנים.
אני מכיר באופן אישי את הפעילות שלכם, היא מאוד מדברת אל ליבי, בעיקר תיקון ליל שבועות, ששם אתם ממש, ממש,
מיטב
החברה הישראלית החילונית מגיעה אליכם לשמוע את ההרצאות באולמות השונים.
אבל לא רק החילונית, גם אנשים מהעולם הדתי, הלא אורתודוקסי בארץ, אתה יודע, בין ההבחנה היא מאוד מוזרה. אתה הדתי, אז אתה אורתודוקסי.
לא,
אבל
לא,
רוב הדתיים
לא.
בעולם, רוב הדתיים, תקשיב טוב, רוב הדתיים בעולם הם לא אורתודוקסיים, הם רפורמים או קונסרבטיביים.
נכון, נכון.
ברוב המקרים שהם אומרים, אני דתי רפורמי או דתי קונסרבטיבי, זה דומה מאוד לחילוני הישראלי. זה הולך כמה פעמים בשנה לבית הכנסת, מדליק נרות בחלוקה, ליל הסדר, חשוב שהילד יעבור בר מצווה, ברית, יותר ויותר בת מצווה בארצות הברית, זאת אומרת, ישראלי החילוני ברוב המקרים, גם תשאל אותו, יש אלוהים, אין אלוהים, כן, יש אלוהים, אני לא שומר, התוצר בסופו של דבר הוא אדם מאוד דומה, החברה הישראלית הלכה למעין מוזרות כזאת של שחור ולבן, והחיים היהודים אף לא יהיו שחור ולבן,
נכון,
זה בדיוק
נכון,
הרפורמית,
נכון,
אנחנו לא
נכון,
שחור, נכון, ואנחנו נכון, לא לבן, נכון. ואנחנו באמצע, ואחד יעשה יותר, ואחד יעשה פחות, אבל העיקר, לשמור על הזיכרון, אבל גם לשמור על הערכים, לא רק לשים כיפה על הראש.
אז בואו נדבר על הערכים שלנו מול הדרוזים.
כל אותם רוצחים מתואבים, הסכינאים למיניהם ברחובות, אנשי המאפיה למיניהם, יפיעו בבתי המשפט עם כיפה, שומר מצוות, אבל בגדול לא שומר את הערכים במסורת היהודית.
ככל ש...
זה לא נביא ישראל, זה לא התרבות היהודית, והתנועה הרפורמית מתרכזת פחות בקורבן, פחות, אני מדבר בקורבן במובן הדתי, פחות בצבע של הכיפה, בגודל של הכיפה, אלא יותר בערכים של נביאי ישראל ותורת ישראל.
אז בוא נחזור, הרב עזרי, קצת לנגיעה לדרוזים. איפה אתם מקיימים איזושהי פעילות משותפת עם העדה הדרוזית? מה קורה עם המשפחתיות הזאת של משה ויתרו, באחד נבי מוסה, בנבי ישעיה? אתם לא משתתפים יחד, אתם עושים
לא,
משהו?
לא משתתפים, לא משתתפים במובנים האלה שלא, סיבות החיים, אני לא יודע איך להגדיר את זה, לא משתתפים. אנחנו מאוד התנגדנו לחוק הלאום, לחקיקת חוק הלאום, שלדעתי פגע ופרם את האחדות הזאת בין עם ישראל לבין העדה הדרוזית. התנגדנו, נאבקנו נגד החוק. אני יושב בתל אביב, ומיעוט דרוזים בתל אביב, כך שהפעילות לא קיימת. מעבר לטיולים וסיורים, הצוות שלי לפני חודש היינו ביחד בסיור בדליית אל כרמל באוספיה, אבל מעבר לזה אין לנו הרבה עבודה.
זה היה סיור מסעדות, או שזה היה סיור עם תוכן, עם תכנים, עם לספר?
סיור עם תכנים ולספר וכולי, אבל אין מעבר לזה, אין מעבר לזה. יכול להיות שצריך לעשות יותר.
אולי כדאי...
יתרו היה משה, יתרו הכהן, כהן יתרו, כהן מדיין.
נכון.
לא רק היה חותן של משה, אלא גם היה המורה הגדול של משה.
ברור, שרי אלפים, שרי עשרות, שרי מאות ושרי זהו. אתה תשפוט מלמעלה ותן לאחרים לעבוד את שלך, אחרת אתה תתמוטט מכל הציבור.
כן, כן, כן. כן, כן. אז זה הסיפור של יתרו, זה הסיפור של...
אז אולי יש לי
רעיון... אגב, שיהיה ברור, זה לא רק הדרוזי, זה גם היחס לנוצרי ולמוסלמי. אנחנו קהילה דתית שמערכת בבית הכנסת באופן קבוע, אנשים מעדות שונות ודתות שונות. אתה יכול להגיע לבית הכנסת שלנו ולא פעם למצוא בני דת אחרת מתפללים.
אז איך אתם, איפה אתם נפגשים עם הדרוזים? איפה ה...
אני סיפרתי לך, המפגש שלנו הוא מפגש מאוד לא, אין מה לספר, זאת אומרת, זה לא ידיעה שאפשר לספר מעבר לזה, אנחנו לא עד כדי כך עושים ופעילים בתחום. אבל רצינו לדבר על כפתת בנובמבר.
נכון, עכשיו אני מגיע לכפתת בנובמבר. תספר לי איך, מה או איך התובנה של ה תנועה הרפורמית מסתכלת על ההחלטה של כפתת בנובמבר, מבחינה אמונית, מבחינה תיאולוגית, איך אתם מסתכלים בזה?
מבחינה תיאולוגית, בן, זה ניצחון של אלה שאמרו למהלך הדורות שתפקידו של היהודי זה לא רק לחכות למשיח, אלא גם להביא אותו. ולא רק לראות בחלום כמרכז הסיפור, אלא להביא את החלום לכדי מציאות. להפסיק לחלום ולעבוד, תרצה, ציונות מעשית. במשך 2000 שנה יהודים חולמים על בית חדש, בית לאומי, הבית שנחרב, איך נקים אותו, מתי נקים אותו, מי יעזור ואיך יעזרו.
ואיך אתם, איך אתם, איך
אתם... רגע, היהדות מתחילה, אתה יודע, במאה ה-19, פתאום לעבור איזושהי רפורמה משמעותית, והרפורמה הזאת מולידה בעצם שתי תנועות תיקון מאוד גדולות. האחת, התנועה הרפורמית על כל הנושא הזה, הרפורמים, הקונסרבטיבים, יש מלא מערכות שיצאו מהן, אבל עיקרם החידוש בתחום הדת, להעמיד את היהדות כדבר מתחדש ומתפתח לאור הזמן והמקום. תוצר מלווה לזה, במידה מסוימת, זאת התנועה הציונית, שבאה ואומרת, רגע, היה לנו חלום, הייתה לנו מדינה, כשלנו, היו סיבות, די, מספיק להיות עורכים בכל פינה
אז
בעולם.
אז איך אתה הרב הזרי? איך אתה הרב?
אנחנו חייבים בעצם להקים את הבית משלם. תראה, אני אקרא לך מילים שכתב אבא הלל סילבר, שהיה הרב הרפורמי, אנשים לא יודעים את זה, רחוב אבא הלל סילבר, כולנו מכירים, מרכז הארץ, זה הרחוב מקשר בתל אביב, לרמת גן, בני ברק, הרחוב אבא הלל סילבר ידוע, אבל לא ידוע שהרב אבא הלל סילבר היה האיש שהתנועה הציונית שלחה בכפתת בנובמבר, סביב האירוע הזה, לייצג את התנועה הציונית ולשאת את הנאום בשם התנועה הציונית.
נכון מאוד.
הוא המדם שעמד על הבמה והיה צריך לשכנע בעידן שבו עדיין אנשים באו שכנעו אחד את השני. היום זה קשה. הוא אומר ככה, במהלך נאום שלו, עם עתיק יומים אנו, אף כי לעתים קרובות נחלנו אכזבות בדרך הארוכה והקשה שעליה נדדנו. לא נמס ליבנו מעולם, לא איבדנו מעולם את האמונה בעליונות ובניצחונם של עקרונות מוסריים גדולים. גם בגלל הטרגדיה הגדולה ומוסיף, כמובן השואה, שכל בית ישראל נהפך לבית ייסורים אחד גדול, לא היינו יכולים לבנות את הניצחון שלנו. זאת אומרת, החלום על מדינת ישראל, אילולא שמרנו על ביטחוננו בניצחון האמת. זה הסיפור.
תחתם
בנובמבר זה ניצחון האמת. בניצחון החולמים, אבל לא רק החולמים, החולמים והעושים.
איך אתם...
זה נעצום בין האורתודוקסיה, שברובה נשארה לחלום, ואמרה, אל תעלו בחומה.
בדיוק, איך אתם מתמודדים עם העלייה בחומה? דיינו...
אנחנו גאים בזה שעלינו לחומה. הציונות שלנו היא לקחת את החומה ולפרוץ בפרץ.
אולי נסביר למאזינים, אולי תסביר בקיצור למאזינים מה זה עלייה בחומה.
כשמתעוררת התנועה הרפורמית ומתעוררת התנועה הציונית, התגובה של האולטרו-אורתודוקסים אסור לעשות שום מהלך. צריך לחכות בארץ שלנו, איפה שאנחנו גרים, הונגריה, רומניה, אוקראינה, פולין, לבואו של משיח. גם המהלך שמיליוני יהודים עושים, מאירופה לארצות הברית, הרבנות הרי מתנגדת, ומה פתאום, ובשום פנים, נחכה פה, וקוראים למקום פולניה, שבו יש את היישוב היהודי הגדול, פולניה, זאת אומרת, האלוהים כן, גר כן, בפולניה, כן. עד הרגע שיבוא המשיח, לא אומר הרפורמי. המשיח יבוא, אם אתה תעבוד קשה, ותצא מפולין, מאוקראינה, ותלך אל ארץ חדשה, ארץ חדשה, לא רק במובן של מקום פיזי, אלא גם רוחניות חדשה. לקחת את המיטב, את כל הנביאים, את ישעיהו וירמיהו ועמוס, ולהביא אותם לארץ ישראל. זאת הציונות, זאת היהדות במיטבה, זה החידוש היהודי, ועל זה אנחנו מדברים. וזאת הציונות שלי, וזאת היהדות שלי.
זאת אומרת,
ועוד, חלק גדול מהחרדים, אתה יודע בדיוק כמוני, והם נשארו באירופה, וטרחו להגיד לתלמידיהם,
להישאר שם, והם הצילו את עצמם.
והנה,
הרי זה דבר נורא, מה שאתה אומר, מה זה.
אותו פטמר שמקלל,
נכון, נכון.
בציונות, הוא ברח
לשם עם רכבת קסטנר, אבל אנחנו בורחים למקום אחר. סליחה, אנחנו נייחד בתקופת יום השואה, פה ברדיו סול, תוכנית לשואה. עוד מילה אחת קודם שאנחנו נפרדים. אתה רואה את הקמתה של המדינה כרצון האל?
תראי, אני רואה בזה את רצון האל ומעשיו של האדם. ואני קורא לזה, בלשון התפילה, ראשית צמיחת גאולתנו.
ראשית צמיחת גאולתנו, נכון.
אבל ראשית צמיחת גאולתנו זה לא רק הרצון האלוהי, זה גם כוחו של האדם. אתה יודע, בני ישראל עומדים לפני ים סוף. הים גואש ורועש, המצרים רודפים אחריהם. משה, העם, אנשים נושאים תפילה, אבל נחשון הוא זה שקופץ ומקצר את קולה של התפילה. זה הסיפור הרפורמי. תפילה יכולה לעזור, אמונה יכולה לעזור, תקווה יכולה לעזור, אבל גם המעשים של הבן אדם יכולים לעזור.
ואנחנו בתפילה ותקווה שהיחסים הטובים שבינינו לבין הדרוזים, היחסים הטובים שבינינו לבין הבדואים ולשאר המיעוטים ימשיכו להיות טוב. ויקירינו הרב עזר, ריתקת אותנו, אנחנו נצריך, נאלצים להיפרד. תודה לך ששיתפת אותנו בדעותיך על החלטת האום. כל טוב לך ולתנועה ליהדות מתקדמת שהנחה חלק מראשיה. אשמח להמשיך לבוא לכם. תודה רבה לכם. עכשיו אנחנו נשמע מוזיקה לטעמו של הרב עזרי, נשמע את שיר השיר אומרים ישנה ארץ של צ'רניחובסקי. שעתנו המשותפת והמרתקת חברות וחברים חלפה לה מהר מדי. מקווה שנהניתם מהדיון כמוני. הצטרפו לתפילתי לשלומה הביטחוני והדמוקרטי של המדינה האחת והיחידה שאין דומה לה במשפחת העמים בעולם. הנושא בשידור הערב תם אך לא נשלם ונשאר כחומר למחשבה. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFEFET, שומרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום. הישארו עמי לתוכניתנו המרתקת של חברי משה הראל, הנקראת 4x4 בשטח. תודה לשוקי הטכנאי שללא עזרתו הרבה, השידור לא היה משודר. להתראות חברים ביום רביעי הבא בין 5-6. שלום שלום ולהתראות בשבוע הבא.
הים אותה ארץ, כוכבי אותה גבעה, מי ינחנו דרך יגיד לי הנתיבה. אולי נעננה, ודאי נינה סיבה, דבר בשבילנו אדוני לא ציבה. אולי כבר דבר בשבילנו אדוני לא ציפה. נה 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 נה, כבר עברנו כמה מדברות וימים, כבר הלכנו חמה כוחותינו תמים, כיצד זה טעינו טרם הונח לנו, אותה ארץ שמש אותה לא מצאנו. אולי כבר איננה, ודאי נתר סיבה, דבר בשבילנו אדוני לא ציפה. אולי כבר איננה, ודאי נתר סיבה,
דבר בשבילנו אדוני לא ציווה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה.